גם בתור ספרון דק, אבל זה אותיות גדולות כאלה, מנוקדות. ופה זה ספרון קטן ש... שבואו נדבר רגע על מי כתב אותו. כתב אותו יהודי שחי לפני פחות מ-300 שנה, אני חושב, רבי משה חיים לוצאטו. והוא... מה לעשות? היה תלמיד חכם גדול בגיל צעיר. בגיל שלכם הוא כבר כתב זוהר על ספר קהלת. והוא כתב מזמורי תהילים, ובא אליו מלאך, מגיד מהשמיים, וגילה לו כל מיני סודות, בגיל 19, 20, 21. ומה היית אומרת? הם אומרים לך שיש בחורה בת, בגיל שלך שכותבת כרכים חדשים על הזוהר. רבני איטליה הגיבו לזה בצורה מאוד, מאוד קשה. הם אמרו, הוא חי בשקר, זה לא יכול להיות, מה בחור כזה צעיר, אין בית מקדש, לא יכול להיות. ותודה רבה, אחד מרבותיו של הרמח"ל, קראו לו מוהר"י בסן, רבי ישעיהו בסן או בשן, הם שלחו לו אגרות חריפות שיעצור את התלמיד שלו, היו להם הרבה תלונות, תודה רבה. ורבי ישעיהו בשן אומר שכל הסיפורים נכונים, הוא באמת כזה. הוא בחור צעיר, יש רק תלונה אחת שהוא הסכים לקבל. הייתה תלונה אחת שלא יכול להיות שיש לו כאלה חדושי תורה כשהוא לא נשוי. זה הוא קיבל. ובאמת הרמח"ל התחתן אחרי זה. אבל הייתה מחלוקת נוראית באירופה. מחלוקת שהציתה את כל אירופה כשרבנים מבוגרים ומשמעותיים אמרו זה לא אפשרי וזה לא ייתכן, וגזרו עליו לקבור את הספרים שלו ולא לכתוב, וכן אמרו ולא אמרו, ושתי מפלגות. הוא עלה לארץ ונפטר פה באקו בגיל 37. הוא כתב המון המון ספרים בקבלה, ספרים מאוד פנימיים, מאוד עמוקים. אחד הספרים האחרונים שהוא כתב בחיים שלו, את הספרון הזה. הספרון הזה זה לא בקבלה, זאת אומרת אין בו סודות בקבלה. אפשר, כל אדם יכול לקרוא אותו. אבל הספרון הזה הוא ספרון הדרכה. יש הרבה ספרוני הדרכה שכותבים היום. זה ספרון הדרכה, אתם מכירות את הספר? הצעתם בו פעם? שמעתם? ספרון הדרכה שנותן לך איזה מסלול כזה איך להגיע לרוח הקודש. נשמע כזה, כזאת פנטזיה, אבל זה ספרון הדרכה איך לחיות יותר, חיים יותר איכותיים. ספרון קטן כזה. ומעניין שמכל הספרים של הרמח"ל, הספרון הזה זה ספרון, זה כאילו, נחפש דוגמה, כאילו מוצרט כותב ספרון הדרכה איך ללמוד תווים, בסדר? כאילו סופר כותב לך ספרון הדרכה איך לכתוב סיפורים. שזה לא מעניין, מה מעניין זה ללמוד תווים ואז להתחיל לנגן. ללמוד איך כותבים ואז להתחיל לכתוב. ללמוד איך מגיעים לרוח הקודש ואז להתחיל להיפגש עם גילויים שמיים. אבל דווקא הספר הזה שלא עוסק בסודות שהרמח"ל גילה בעולם, אלא עוסק באיך להגיע לשם, מה שהוא עשה בתחילת החיים שלו, דווקא הספר הזה נקלט, אין חלק בעם ישראל שלא מעריך את הספר הזה, שלא בונה את עצמו על הספר הזה, חרדים, חסידים, ציונים, כל הסוגים. מסיעת שערים נהפך למושג, נהפך למותג כזה. זה ספר באמת מאוד קטן מבחינת המילים, אבל יש בו איזה מבנה כזה של הנפש שעוזר לך. מה זה עוזר לך? בשביל להבין מה זה עוזר לך, אז נחזור על איזה חלוקה מאוד ברורה. בין שני סוגי שיעורים שיהיו לכם. כמעט כל השיעורים שלכם פה זה יהיה שיעורי אמונה, כך הם קוראים להם. ויהיו גם אולי קצת שיעורי מוסר. מה ההבדל בין שיעורי אמונה לשיעורי מוסר? בגדול, ששיעורי אמונה זה שיעורים שמנסים להפגיש אותנו במה האמת. שיעורי מוסר זה שיעורים שהיעד שלהם הוא איך אני חי את האמת הזאת. זה נורא יפה שזאת האמת, אבל מה אני עושה כדי לחיות את האמת הזאת? יש הרבה דרכים של מוסר. המוסר הכי גדול יש כאלה שאומרים זה ללמוד אמונה. ברגע שאת יודעת את האמת, את תמצאי בסוף את הפתרונות שלך איך לחיות אותה. אם תשמעי שמאוד חשוב, מאוד חשוב לשמור על כושר, בסדר? ישכנעו אותך שמאוד חשוב לשמור על כושר, אז תמצאי את הדרכים שלך איך. תרשמי לחדר כושר, תבדקי איפה יש חדר כושר, תארגני קבוצה כזאת, תתחיל לקרוא באינטרנט. ברגע שיודעים את האמת, כבר חותרים ומוצאים את הדרכים, מתייעצים עם חברות ומבררים, בסוף מוצאים את הדרך איך לממש את האמת כזאת. יש גישה כזאת שהיא גישה מאוד מאוד מרכזית. אבל אנחנו גם לומדים קצת לפחות מוסר. מוסר לא במובן של להציק לך ולהטיף לך מוסר ולצעוק עלייך ולהגיד לך איפה את לא בסדר. מוסר במובן של להיות עסוקים בלקנות כלים לחולל את השינויים האלה בתוכנו. שינויים שאנחנו רוצים בהם. זה לא שינויים, זה לא טוב להגיד. השנה הזאת לא אמורה לשנות אותך. אנחנו לא רוצים לקחת אותך, לשים באריזה ולהביא מקומך מישהי אחרת. השנה הזאת אמורה בעזרת השם לתת לך כלים לגעת בזרעים שתמונים בתוכך ולאפשר להם לנבוט ולאנץ ולפרוח. להשתנות במובן של לגעת בכוחות כמוסים וגנוזים ולהוציא אותם אל הפועל. לא רוצים להחליף אותך מישהי אחרת. אותך, כמו שאת, כמו שאלוקים ברא אותך, כל הטוב האינסופי קיים שם. והרמח"ל נותן לנו כלים להבין את עצמנו, לזהות את עצמנו. זה ספר שעסוק הרבה מאוד בעצמנו, אבל לא מובן אגואיסטי. בשנה הזאת תלמדו אמונה. בשנה הזאת גם תעסקו המון בעצמכם. לא בגלל שמישהו יארגן את זה, כי זה מה שקורה. זה שנה של התכנסות כזאת, שאתם לומדות על העולם, תלמדו על עם ישראל, על תורת ישראל, על מצוות, על מה זה חיים, ומה זה משפחה, ומה זה הורים, ומה זה ילדים. זה כל מיני סוגיות כאלה, ליבה של החיים. ומתוך כך יצופו דברים, שאלו שאלות. הספרון הקטן הזה, זה ספרון שנותן הרבה כוח, נותן הרבה כלים, נותן הרבה צורות חשיבה. אז ברוך השם שיש לנו אותו. אז נתחיל, יש לכם מסילת שערים? בגדול כדאי שיהיה, לפחות לכל שתיים, ספר אחת יש להסתכל. אז אנחנו קוראים, אני מניח שכולם קראו כבר, נכון, לפחות חלק. אולי לא ציפיתי לתשובות. אמר המחבר, גם אם קראתם את זה פעם, בואו ננסה לקרוא את זה כאילו זו פעם ראשונה בחיים שלכם. מה זה כאילו? בואו ננסה להבין מה כתוב פה. ואם לא נבין, נגיד לא הבנו. השאלה הכי טובה בכל השיעורים, לא שאתם שואלות שאלות, אבל בכל השיעורים השאלה הכי טובה זה לא הבנתי. אין שאלה יותר טובה מזה. את לא צריכה לשאול איזו שאלה גאונית ולעשות השוואות לתורת הרב קוק. אם יש לך 10, אם לא תביני, תגידי פשוט לא הבנתי, זה השאלה הכי טובה. ולפעמים זה יהיה משהו צדדי, לפעמים זה יהיה משהו מרכזי, לפעמים יגידו לך, אנחנו לא יכולים לענות לך על התשובה הזאת עכשיו, לפעמים יגידו לך, נדבר על זה אחרי השיעור. לפעמים כל השיעור יזוז לכימון של השאלה שלך. אז אני לא יודע אם תקבלי תמיד תשובה, אבל תשאלי. כדאי לך למי שאולי. אתם מתביישות וזה טוב. פחות בשיעורים של אחרים. פחות בשיעור. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי, ולכן, לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אני הולך לכתוב פה משהו שזה מיותר לגמרי. כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה, כולם מכירים את זה. זה ברור לכולם. אני רק מזכיר להם, זה הכל. כי ברוב הדברים, אולי יהיו כמה דברים שכן, ברוב הדברים לא, זה... כולם יודעים, לא מסתפקים, זאת אומרת, אין להם ספק. אז בשביל מה אתה כותב את זה אם כולם יודעים? אז הוא מסביר למה הוא כותב את זה. זה משפט שדורש עמל כדי להבין אותו, המשפט הבא. אלא לפי שכבי רוב פרסומה מוכנגד מה שמיטתם גלויה לכל כך היעלם מצוי מאוד השערכה רבה. בסדר, תקראו את המשפט הזה ותגידו אם אתם מבינות. לא כל מילה בלחוד, אלא את הקשר בין המילים. יש פה שני דברים, רוב פרסום והמיטתם גלויה לכל, נכון? הם מאוד מפורסמים והם לא רק ידועים, גם הם משכנעים. האמת שלהם גלויה לכל. הם גם ידועים וגם אנשים אומרים זה נכון, זה אמת, וכפי רוב פרסומם, אז מה? במקביל, או לעומת זה, כך, מה? שני דברים, היעלם הם מצוי מאוד, הם נעלמים, מאוד מאוד נעלמים, בדרך כלל הם נעלמים וגם שוכחים אותם. אז יש היגיון במשפט, אין היגיון במשפט, כן. אתם שומעות לא טוב, גם אני לא שומע טוב. אפשרות אחת היא לשים רמקול, אפשרות שנייה שאני אצעק. רק כשאני צועק זה, אני שוכח את זה אחרי שתי דקות. אני אנסה. רמקול לא יהיה עכשיו, אולי בשיעורים הבאים. קראתם את המשפט הזה? עד עכשיו הייתם פה? פחות או יותר? מה ההיגיון? מה הוא רוצה להגיד? איזה מין דבר זה כפי רוב פרסומה ונתם גולה על הכל, ככה עליהם מצוי ששחר הבא. מה הכוונה בעברית? מה הכוונה? אין כזה דבר. יש דברים שאת יודעת, ויש דברים שאת לא יודעת. יש דברים שאת יודעת, את יודעת שאת לא יודעת טורקית. רוב הבנות פה לא יודעות טורקית, לא? אז השכחה רבה, והמיטתם לא גלויה לכל, ויש, אני לא יודעת טורקית. את יודעת שאת לא, או שאת יודעת עברית, את יודעת עברית? אני יודעת עברית, אבל אני לא יודעת עברית. יש פה משפט שקודם כל לא מובן. אם כולם יודעים את זה, אז איך כולם לא יודעים את זה? אתם מכירות עוד דברים כאלה? זה בכלל נכנס לכם איזה תבנית שכלית כלשהי? מה? מרגיש לי כמו השנה, שכל היום מסתדרה מאוד מאוד חמורה, ועבר על מון מון איסורים, אתה יודע, זה נכנס לך למילים של המשפט?
כן.
תכניסי, תקראי לי. תקראי את המשפט ותגידי על לשון הרע, בסדר? אנחנו חושבים שהמשפט הזה מדובר על לשון הרע. על לשון הרע כולנו יודעים שאסור לעשות את זה, אבל יש איזה ארץ, ככה את אומרת, שלמרות זאת מדברים שם. כן? אין כזאת ארץ? לא הבנתי. אולי. לא אמרתי איזה ארץ זאת. אולי זה הארץ הזאת, אולי זה ארץ אחרת. לא נעים לי להגיד שכולנו מדברים לשון הרע, את מבינה? בגלל זה העברתי את זה לארץ אחרת. אולי לא הבנתי, יכול להיות, רק את יודעת. היא נותנת דוגמה לדברים שכולנו יודעים ולא עושים אותם. נניח, מה יכול להיות? נניח שפעם היו מדברים לשון הרע, בסדר? נניח שבאיזה מקום מסוים. הם כולם ידעו שאסור לדבר לשון הרע ודיברו לשון הרע. זו תופעה מאוד מצערת, זה חידה מה שאת אומרת, אבל זה כתוב פה במשפט? בואו נראה, כפי רוב פרסומם, וכנגד מה שמתם גלי הכל, כולם יודעות שאסור לדבר לשון הרע, כך מה? האלה מהם מצאו ושכחה, יש שכחה, כשמישהי מדברת לשון הרע, זה בגלל שהיא שכחה שאסור לדבר לשון הרע? זה התוצאה, זה התופעה? אם מישהי, נניח לדמיין, חס חי, שמישהי מדבר את לשון הרע, זה בגלל... קוראים לו יצא הרע. שמעתם על היצא הרע פעם? מכירות אותו? קראתם עליו פעם? אנחנו יודעים טוב מאוד, ההיעלם לא מצוי, והשכחה לא רבה, ואנחנו עושים דברים שאנחנו יודעים שהם לא טובים. אני רוצה לקום בבוקר, ואני לא קמה בבוקר, אני רוצה לא לקום בבוקר ואני כן קם בבוקר, אני לא רוצה לאכול ואני כן אוכל, אני רוצה לצאת לריצה ואני לא יוצאת לריצה. יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות ולא עושים. זה אני מסכים. תקראי את זה, המילה יצא הרע בינתיים מאוד גולמית, היא מאוד סתומה. אנחנו נפתח אותה, נפקח אותה, ננתח אותה ונעמוד מולה ונקבל כלים בעזרת השם. אבל יש הרבה דברים, זה אני מסכים איתך, שאנחנו עושים למרות שאנחנו יודעים שזה לא טוב לעשות. החלטנו הרבה פעמים לא לעשות ככה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. למרות שזה פעם, יש אנשים, אתם יודעים שכבר 40 שנה, כל יום מחר הם יפסיקו לעשן. כבר 40 שנה, זה ברור להם שלא טוב לעשן, והם מפסיקים לעשן. יכול להיות שזה מה שהמחל מתכוון, יכול להיות. אבל במילים זה לא כל כך נראה לי, זה מסובך לי. כי זה לא העלם ולא שכחה, אולי אני לא יודע מה זה העלם, אבל לפחות זה לא שכחה. מי שמעשן סיגריות יודע בדיוק שהוא עושה את מה שהוא לא רוצה לעשות. נכון? קוראים לזה התמכרות. התמכרות זה לעשות משהו. אתם נושמות חמצן. אתם מכורות לנשימת חמצן? מי שיכולה פה להיגמל מנשימות חמצן? לא. אבל אתם לא מכורות לנשימת חמצן. למה? כי אתם רוצות לנשום חמצן. להתמכר זה אתם לעשות באופן קבוע משהו שאת לא רוצה לעשות אותו. אני לא רוצה לעשן סיגריות, ואני מעשן. אני לא רוצה לקום מאוחר, ואני קם מאוחר. אני יודע שזה לא טוב, ואני מכור. מכור פירושו של דבר, מאבד את החירות שלי, מאבד את היכולת להחליט. מישהו מחליט עליי, זאת החוויה. אני כן רוצה לצאת מהמיטה, אלא שארבעה חבר'ה התיישבו עליי, כך אני מדמיין לפחות, ולא מאפשרים לי, אף אחד לא התיישב עליי. זאת אומרת, יש בי משהו שהוא חש כנוע, כמו מי שהתיישבו עליו ארבעה, הוא לא מסוגל, ככה אנחנו לא מסוגלים גם לי שהתיישבו. אז יש עובדה שלצערי, מה שאת מתארת, לצערי הרב היא קיימת, שיש פער גדול בין מה שאני יודע לבין איך אני מתנהג. השאלה אם זה באמת מה שכתוב במשפט, ואז הוא עוד פעם יגיד לנו, מה הפתרון לזה? אני לא רוצה ללמד אתכם מנחות שמירת הלשון, כי אתם יודעים את זה, אבל בכל אופן עוד פעם נגיד. אולי אני מרגיש וגם חושב וגם יודע שצריך לקבל את המשפט הזה כפשוטו. אני יודע את זה ואני לא יודע את זה. אני זוכר את זה ואני שוכח את זה. זה משהו מוזר, זה משהו שלא קיים בשום דבר אחר. אם שאלתי עוד בעברית אפשר להגיד לכל, אפשר להגיד החמוץ המתוק הזה, הרגוע העצבני הזה, אפשר מכפיק לי להגיד, הארוך הקצר. זה משפט שאין לו פשר, אפשר להגיד, אבל אני רוצה להבין פה פשר. אני רוצה להבין את המשמעות. ויש משמעות כנראה. יש משמעות שדורשת מאיתנו להביט פנים על העומק. איך זה יכול להיות שרוב פרסומה והמתם גלוי על הכל, וזה נעלם ממני? אולי אני שוכח כזה? אני מדבר על שון הרע, אז אני משחק אותה כאילו עכשיו אני לא זוכר שאסור לדבר על שון הרע? זה גם יכול להיות. איזה מין הונאה עצמית כזאת, אני מנסה להקשיב למה שאת אומרת. איזה מין רמייה פנימית כזאת, אני יכול לשקר את עצמי? אפשר לשקר את עצמי? אני יכול לנסות לשקר אותך, כי את לא יודעת את האמת. אבל אני יודע את האמת, אני יכול לשקר את עצמי. אי אפשר לעשות זה, אני רוצה, אנחנו עושים את זה לא מעט. כי אולי בלשון הרע למשל, אסור דבר לשון, אבל זה לא נקרא לשון הרע, זה פשוט אני חייבת להזהיר את כולם, שהיא כזאת היא מפלצת. או נותנים לעצמנו כל מיני תירוצים טיפשיים, שזה לתועלת, כשאנחנו בתוך תוכנו מלאי ספקות. אולי זה נכנס, אבל יש פה איזה מודל כזה, שכפי רוב פרסומו, נגד מה שהמתתם גלוי על הכל, ככה היה להם מצוי מאוד, והשכחה רבה, הוא שוכח, הוא באמת שוכח, היא באמת שוכחת. אנחנו לא כך יודעים מה זה השכחה הזאת. אז בואו נדבר על התמכרויות. אולי כדי להסביר מה קורה פה. אפשר גם לדבר על לשון הרע אולי בשביל הדוגמה הזאת, כי לשון הרע את מתארת גם כאלה שהתמכרו ללשון הרע. הם יודעים, הם למדו ללכות לשון הרע, ובאמת הם יודעים כמה זה גרוע, והם ממשיכים להגיד לומר את זה. או כל התמכרות אחרת, לא התמכרות לסמים. התמכרות ל... יותר היא לא תדבר בחוצפה לאמא, בסדר? זה כואב לה, זה מציקה, היא החליטה את זה 1,000 פעמים ו... עוד פעם זה בורח לי. אני מחליט משהו אחד, אני אגיד לכם מה זה התמכרות. התמכרות זה לעשות דברים שאת לא רוצה לעשות. התמכרות זה לא לעשות דברים שאת כן רוצה לעשות, בלי שאף אחד הכריח אותה חוץ ממי? חוץ מעצמך. מי מפריע לך יותר מכל לעשות את מה שאת רוצה? מי מפריע לך? רק את, נכון? יש אחרים, אבל מי הכי מפריע לך? אם החלטת לקום בבוקר, מי הכי מפריע לך לקום בבוקר? את. צאי מהמיטה, מישהו מפריע לך? כן. אני מפריע לי. אם החלטת שמעכשיו את יוצאת כל ערב לריצה של 4 קילומטר, מי מפריע לך לעשות את הריצה הזאת? ולא שבנות קופסות עלייך וקושרות אותך, זה את מפריעה לעצמך, נכון? כשאני מתמכר, אני עושה משהו, רוצה לעשות משהו, אבל אני מרגיש שזה כוחות אפלים עולים בי מאיזשהו מקום ומכריחים אותי לעשות דברים שאני יודע שאחרי זה אני אצטער, ואני יודע שאחרי זה אני אגיד למה עשיתי את זה, אני יודע איך תא ואשוב כזה. אני יודע שאחרי זה אני אבכה ואני אגיד פעם אחרונה ויותר לא, ועוד פעם אני עושה את זה, כי חלב עכשיו על קיו, ככה פסוק אומר. אז למה אני עושה את זה? קוראים לזה יצר הרע. שמעתם על היצר הפעם? לא שמעתם עליו אף פעם? אין לכם אף חברה עם יצר הרע שאתם יכולות לשאול אותם מה זה? למה היום בעם ישראל יש אנשים, יש פחות אנשים ששומרים שבת מאשר לפני 400 שנה? נניח שזה ככה, בסדר? בטוח שזה ככה. למה יש היום אנשים שפחות מקפידים על הלכות תפילין מאשר לפני 400 שנה? למה? יצר הרע, נכון? נכון יצר הרע? יצר הרע. זו תשובה שהרבה אנשים יתנו לך. זו תשובה שהיא נכונה ולא עוזרת בכלל. כזה סיפור כזה על אדם שעלה לכדור פורח, פתאום זה ברח לו הכדור. הוא איבד את המפה ואת המצפן והוא לא ידע איפה הוא. אז הוא טס מאוד נמוך, הוא רצה את איפה הוא, היו שני אנשים על האדמה, אז הוא אמר להם, חבר'ה, איפה אני? אז אמרו לה, אתה בכדור פורח. וזה לא מצחיק בכלל. כי זו תשובה נכונה 10, והיא לא עוזרת בכלום, נכון? יש לנו יצר הרע. השיעור הזה מיועד למי שיש לו יצר הרע. לדוד המלך כבר לא היה יצר הרע בסוף, הוא לא השתתף כנראה בשיעור הזה. והיצר הרע הזה אנחנו מנסים להבין מהו. המילים יצר הרע, אני חושב שלפעמים הם אחד האויבים, לא היצר עצמו. אלא זה שאנחנו מתייחסים אליהם ככה בחיים שלנו. זה כמו שאני הולך לרופא ואני אומר, תשמע, כואב לי הראש. אז הוא אומר לי, כן, בגלל שיש לך מחלה. תודה רבה. כואב לי האוזן, כן, כי יש לך מחלה. תפקיד של רופא זה לא להגיד שיש לי מחלה. מה התפקיד של רופא? להגיד לי מה המחלה. ממה נגרמה המחלה. איפה היא פוגעת ואיך מתמודדים איתה. זה יכולה להיות מחלה גשמית וזה יכולה להיות מחלה מוסרית, מחלה התנהגותית. כשאני הולך לרופא, יכול להיות שאני הרופא, ואני אומר, אני לא רוצה שיכאב לי הראש, או אני לא רוצה להמשיך לדבר לשון הרע. למה אני מדברת? אפשר להגיד יצר, יצר זה מין? יש בעולם דברים שעושים מחלות, תהי חזקה. כואב לך הראש, תהי חזקה. יש בעולם דברים, יש שדונים מרושעים כאלה, שיוצאים מתוך הקירות, ומכריחים אותך לדבר לשון הרע. את טובה, את צדיקה, את נחמדה, אבל יש כל מיני חיות טרף. שבוקעות מתוך איזה תיבת פנדורה המכוערת שתמונה בתוכך, ומה את יכולה לעשות עם תשובה כזאת? כשרופא אומר יש לך מחלה, אז אתה אמרת שבכזו פורח, אלו, רציתי לקבל עזרה. אנחנו חושבים שהיום הרבה אנשים בעם ישראל קוראים לעצמם חילונים, לא בגלל יצר הרע. בטח שיצר הרע יש לתפקידו, לא בגלל יצר הרע. נכון, אנחנו תלמידים של הרב קוק, שמעתם על זה פעם? שמעתם עליו? מסתכל עליכם מלמעלה, משגיח, בודק. ומה זה נראה לי ממוצא מכם? אז הוא לימד אותנו את מאמר הדור. למדתם את מאמר הדור? גם אם למדתם, גם אם לא למדתם, הרעיון שמאמר הדור זה לא מאמר דור, זה כתוב בכל הספרים של הרב קוק. הרב קוק אומר שחלקים גדולים מהכפירה היום, זה לא כמו בדורות קודמים. בדורות קודמים מי שהיה כופר בתורה היה אדם מנובל, מושחת, מתועב. הוא היה משפחת פשע. הוא היה סדיסט. מי שהיה מחלל שבת היה אדם נבזה. בדורות שלנו, כמו שכולכם מכירות, נכון? אנשים של גודל הקיים מחללים שבת, הם יכולים להיות מקסימים. מקסימים. הם יכולים להיות טובי לב, הם יכולים להיות אוהבי ישראל, הם יכולים להיות אידיאליסטים, והם פשוט זה לא נראה להם. הם לא מאמינים, השם ישמור. יכולים להיות אנשים שעושים עבירות חמורות ביותר, חמורות ביותר, מחלל שבת זה עבירה חמורה ביותר, והם יותר טובים ממני באופן אישי, באופן אישיותי. יותר בעלי חסד. אז מה עושים בסוגיה הזאת? אז רב קוק נתן לנו המון כיוונים כדי להבין את שורשי הכפירה של הדור שלנו. בניגוד לדורות קודמים. שורשי הכפירה שלנו, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שאדם רציני מחלל שבת? אז אתם מכירות חלק מהתשובות של הרב קוק? לא נדבר על זה היום. אבל הרב קוק נותן תשובות בכיוון כזה שהתורה, למשל, הייתה מוצגת בצורה מאוד קטנה. חינכו דורות על קיום תורה מסיבות אגואיסטיות, כדי שיהיה לי גן עדן ולא יהיה גיהנום, או התורה לא התעסקה בעולם, באיך בונים חברה, איך בונים מדינה, התעסקה בגלות, רק באיך אני בונה, מקיים הלכות, ואז התנועות שטיפלו בשחרור של העולם, בקידום העולם, הם היו מחוץ לבית המדרש, ואנשים חשבו שהתורה לא עוסקת בדברים האלה. כל מיני סוגים של תשובות, זה לא משנה עכשיו, תלמדו, תעסקו בזה הרבה השנה בעזרת השם, סוגים של תשובות, הווליום הזה בסדר שם בסוף? כן? כל מיני סוגים של תשובות שלא מקבלות את המילים יצר הרע. בטח שיש יצר הרע, בטח. אבל זה לא תשובה. יצר הרע גם לפני 400 שנה, אז למה אז כולם הניחו תפילים? זה לא מספיק להגיד יצר הרע, צריך תשובה יותר עמוקה, נכון? והתשובה יותר עמוקה, אנחנו כמו שמסילת שירים זה מותק כזה, גם מאמר הדור זה מותק כזה. הרב כותב שמסילת שירים כל אחד צריך לכתוב לעצמו. זה ספרון כזה קטן שמדבר על מיליוני בני אדם. בסוף את צריכה, קני פנקס כזה, תכתבי עליו מסילת ישרים, חדרג. זאת אומרת, מה מבנה האישיות שלך? מה מבנה הנפש שלך? מה הכשלים שלך? מה החוזקות שלך? מה היעדים שלך? מה הסיכונים שלך? מה התכנונים שלך? זה בסופו של דבר כל אחד כותב. כל ספר הדרכה זה ככה, נכון? ספר מרחה הוא קטן מאוד, הוא מין שלד כזה. שאחרי זה, בשלד אנחנו די דומים, אני מתאר לעצמי. חס וחלילה. אם ישימו ערימת שלדים, לאן אני הולך, אה? נגמה קצת פסיכופתית, אבל זה מה שיצא לי בשביל זה. אז הספר נותן לי שלד, בשביל אנחנו דומים, אבל אחרי זה אנחנו רוקמים אור וגידים, ואז יש לי עיניים כאלה, ואף שלי ככה, ואוזניים שלי ככה, המון הבדלים באור ובבשר, שיוצרים משלד די זהה, פסיפס כל כך שונה, נכון? אז מסיעת שרים זה, יש פה איזה מסלול כזה, שהוא נכון לכולנו, הוא נכון לכולנו, אבל זה רק שלד, שלד במובן החיובי, תרשים זרימה, שאחרי זה את צריכה לחפש, איפה בחיים שלך, להכיר את עצמך, מה מעצים אותך, מה מחליש אותך, ללמוד בסופו של דבר לקחת את זה לחיים שלך. אז כל אחד, כל אחד צריכה, כדאי לה לכתוב לעצמה ספר מסעת שרים, הוא יכול להתעדכן כל כמה שנים, אולי אפילו כל יום. אבל אותו דבר אני חושב שצריך כל אחד וכל אחד לכתוב לעצמה את מאמר הדור. כמו שאת צריכה לכתוב מסעת שרים שלך, כדאי לי לכתוב את מאמר הדור שלי. מה זה מאמר הדור? מאמר הדור עלייך, לא על הדור. זה להבין אותך ולהבין שחלק גדול מהכשלים שלך, מהטעויות שלך, מהעבירות שלך, זה לא בגלל שאת מנובלת. יש תפיסה כזאת שבתורה כתוב מה לעשות, אבל אני לא שמה. טוב, התורה צודקת. אז אני אעשה מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב לא לאשר, לא כתוב בתורה לא לאשר, אבל נניח, בסדר? בתורה כתוב לאשר, אני מאוד רוצה לאשר, מאוד רוצה לאשר, אבל אני צדיקה, כתוב בתורה. אז אני אהיה חזקה, אבל זה קשה לי, כי זה כל כך עושה לי טוב לאשר. זה מרגיע אותי, אני לא מאשר, אל תדאגו. אני מאשר, וזה פינה של חום כזה, וכל כך, אבל בתורה אני צדיקה. זה כל כך יש הלכות קשות בתורה, אבל אם את יותר צדיקה, אז תעשי את זה. זאת אומרת, יש כאלה תפיסות של יצר הרע, שהפערים ביני לבין התורה. יש את התורה, ויש אותי. אם לא הייתי מקבל את התורה, הייתי מעשן, אבל התורה אומרת לי לא. אם לא הייתי מקבל את התורה, הייתי אוכל המבורגר עם גבינה. זה מה זה טעים. בתורה כתוב לו, אז אני צדיק. רוצה להיות צדיק. אז אני, למרות שזה טעים לי, אני אתגבר, ויעשה מה שכתוב בתורה. אז אני שואל אותך מה זה יצרה? מה זה יצרה? יצרה זה אני, מה זה יצרה? אני רוצה לאכול בשר בחלב. אני רוצה. טוב, כתוב בתורה, אז אני חזק. יצרה מנחיח את הפער בין האופי שלי, אני לא חושב שזה יצרה, אבל יש תמונה פשוטה כזאת. זה מה אני רוצה, וכתוב בתורה שלו, אז לא? אז לא. הגמרא אומרת שהוא שטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות. יש לו שלושה פרצופים לבחור המכוער הזה. הוא שטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות. זה שלושה טיפוסים שהם נראים אחרים לגמרי, נכון? יש קשר בין מלאך המוות לבין השטן לבין יצרה. בואו נסביר מי זה. שטן זה שטן. שטן זה הרוע בהתגלמותו. שטן זה נאצי. שטן זה חיזבאללה. שטן זה פסיכופטים רשעים. שטן זה קאט השטן. אתם לא מכירו את השטן ברוך השם. הוא לא בא לבקר אתכם אף פעם. אתם לא סטניות, חס וחלילה, ועולה על הדעת, נכון? שמעתם באיזה יד ושם שהיו סטנים בעולם, באושוויץ. את העץ הערה פגשתם יותר מקרוב, נכון? מה זה יצר? את אכל שניצל בארוחת צהריים, ועכשיו, אחרי שעתיים, את רוצה לשתות קפה. זה יצר? מה, את סטנית שאת רוצה לשתות קפה? שטן שכמותך רוצה לשתות קפה. יש מוקצה בשביל את רוצה להזיז אותו. הרצון להזיז אותו הוא סטנים, לא? מה? בן אדם, את רוצה להזיז אותו בשביל לעשות משהו טוב? מה, את כזאת היא טובה וחמודה ונחמדה ורוצה? מה פתאום שטן? זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אנושי מאוד יצר. את לא מקשיבה לו. אני רוצה לתפוס חתולה ולהתעלל בה. זה שטן, נכון? אין פה אף אחד שרוצה לתפוס חתולה ולהתעלל בה, אני מקווה. אז זה שטן. אבל יצר הזה נראה משהו אחר. מלאך המוות זה עוד משהו אחר. מלאך המוות זה אומר שאתם, מכילה, עוד 100 שנה פחות או יותר, אתם כבר לא פה. אני מקווה שיותר מאשר פחות. עוד 100 שנה אתם בעולם יותר נחמד. הרבה יותר נחמד. מה זה קשור ליצר הרע? מה זה קשור לשטן? זה שלושה מופעים שונים לגמרי, נכון? מוות בראשו של דבר שהגוף שלנו הוא חלקי, הוא מוגבל. אפשר למות לגמרי, אפשר להיפצע, אפשר לא להרגיש טוב, זה המוגבלות של הגוף. מה זה קשור לשטן? מה זה קשור ליצר הרע? הגמרא אומרת בבתא, אמר רבי יושב בן לוי, הוא שטן, הוא יצר הרע ומלאך המוות. זה שלושתם אותו דבר. זה שלושתם פנים שונות של אותו עיקרון. מה העיקרון של שלושתם? העיקרון הוא הפער הקיים בין הגוף לנשמה. באופן עקרוני, הגוף והנשמה הם דבר אחד. מי ברא לך את הגוף שלך? הנשמה שלך. מה זה הנשמה שלך? זה הכוח האלוקי שלך. מה שאלוקים רצה ממך, זה מה שגרם ללידה שלך. באופן עקרוני, את, הגוף והרוח והנפש והנשמה, אמורים להיות בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. לא אמור להיות שום פער ביניהם. היו כמה כאלה. כמה כאלה היו? שלושה אבות וארבע אמאות. אתם פה בעיר שלהם. בעיר האבות והאמאות. האבות והאמאות, כך חזל אומרים, הם היו שם. מה שהם רצו, זה תמיד מה שאלוקים רצה. זה כמו בגן עדן. בגן עדן הלכו בלי בגדים. למה הלכו בלי בגדים? למה? כי לא יכול היה להיות שאני ארצה משהו שהנשמה שלי לא רוצה. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זה כמו שאת לא רוצה לאכול נעצים, נכון? תחשק לך לאכול נעצים? עם רוטב. איך כל זה מוקפצים? זה פסיכוזה נשמע לך, נכון? בגן עדן בדרגת החיים היא אני, הגוף שלי, הבשר שלי והנשמה שלי. זה דבר אחד, עד שהגיע הנחש. קלקל את הכל. אז דבר אחד, אני אלוקי. אני. אתם זוכרות שגורשנו מגן עדן? גורשתם מגן עדן? כל בוקר אנחנו גורשים מגן עדן מחדש. כנראה, בשלב הזה של ההיסטוריה. אז יש איזו מדרגה כזאת ראשיתית. ואחרי זה הגמרא אומרת בהרבה מקומות על אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם כל מי שישנה חברון, וגם רחל שלא הגיע, אבל מאוד רוצה להגיע לשם להיות בדרך, אז הם כולם אנשים כאלה ש... ש, ש, ש... לא היה שום פער. כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. מאיפה, מי לימד אותו? קראו את המדרש הזה? הגמרא אומרת, נעשו לו כליותיו כשני רבנים ולימדו אותו את כל התורה כולה. אם עשו לו צילום רנטגן, היו רואים במקום כליות, שני רבנים כאלה קטנים, שמלמדים אותו את כל התורה, כנראה שלא, נכון? זה משל כזה. מה זה הכליות שלנו? הכליות זה איבר מופלא. שכל הנוזלים בגוף עוברים דרכם, והכליות יודעות, הכליות מכירות אותך פיקס, את הגוף שלך. מגיע ברזל, אז הכליות יודעות אם יש לך מספיק ברזל, אם חסר לך ברזל, כמה ברזל, מה מחזירים לגוף, מה פולטים החוצה, כל הזמן, הכל מסתובב, מגיע לכליות, והכליות מכירות אותך לגמרי לגמרי. את לא יודעת, את יודעת אם חסר לך ברזל, אם יש לך עודף סידן, את לא יודעת. אבל הכליות מכירות אותך. אז כליותיו של אברהם, כאילו כליותיו, הם לא ירובנים. אצל אברהם התורה היא טבעית. כמו שאת לא אוכלת נעצים, ככה אברהם לא נגע במוקצה. זה היה בשבילו אותו דבר. בזוהר כתוב שישראל ואורית אחד. שמעתם פעם את המשפט הזה מהזוהר? הם לא לומדות הרבה זוהר, נכון? המשפט הזה משפט פרסם. ישראל ואורית אחד הם. זה אותו דבר. כתוב שיש לנו תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה, רמ"ח זה 248, כנגד רמ"ח איברים, יש לנו 248 איברים, ושעשה מצוות לא תעשה 365, כנגד 365 גידים. זאת אומרת, זה גם מדרש שרוצה להגיד אותו רעיון. מה הרעיון? הרעיון שהתורה זה אנחנו. מה שכתוב בתורה, אפשר להבין את זה אחרת. למה זה לא כתוב בגמרא המשפט הזה? למה הוא כתוב בזוהר? בגמרא לא כתוב שישראל ואורית אחד הם, בזוהר זה כתוב. למה זה כתוב בזוהר ולא בגמרא? אתם יודעות למה? כי זה נסתר. מה הכוונה נסתר? נסתר הכוונה זה לא בפועל. אנחנו לא מרגישים את זה. אנחנו לא מרגישים. כשאני ניגש לשולחן ערוך, לפעמים אני מרגיש מחובר, לפעמים אני מרגיש לא מחובר. בשולחן ערוך לא כתוב למשל בהלכות כשרות, תתאמי, ולפי הטעם תחליט אם זה כשר או לא כשר. לא כתוב את זה, נכון? יכול להיות זה טעים וזה לא כשר, יכול להיות זה לא טעים וזה כן כשר. השולחן ערוך לא שואל אותך אם זה מדבר אלייך או לא מדבר אלייך. השולחן ערוך אומר, זה מה שאלוקים רוצה שתעשי. ואת אחרי זה באה ואומרת, אולי אני שם, אולי אני לא שם. יש מצוות כיפיות כאלה? מכירות מצוות כיפיות? יש לכם? מה למשל? תגידו משהו, נו.
שבת.
מה?
שבת.
תמיד כל מה שכתוב בשבת כיף? יכול להיות. לאכול סופגניות. זה מנהג, אבל אפשר לכלול גם מנהגים. זה מנהג נחמד. לא כל כך. לביבות. בסדר? זה לא משנה. זה נורא נחמד אם זה כיף. וזה חווה אם זה לא כיף, אבל זה לא פרמטר הלכתי. זה לא מעניין. זה אולי מאוד מעניין אותך, כי יש מצוות שמאוד קשה לך לעשות, ויש מצוות שכיף לך לעשות. יש מצוות שאת מרגישה מחוברת, ויש מצוות שאת מרגישה שמכאיבות לך מאוד, אבל זה התורה. ואני מקום אחר, בניגלה, בשכל, בהרגשה בפועל, ישראל ואורייתא הם לפעמים לא אחד בכלל. אבל בזוהר, הזוהר לא מהחמת מרגישה. הזוהר הוא נסתר, נסתר פרשות דבר מה הפוטנציאל הפנימי שלך. מה יקרה לך כשתעבדי על עצמך ותוביל את עצמך? אז תרגישי שהתורה זה הדבר הכי תפור עלייך. הכי, הכי מתאים לך, כן. תתאמי משהו, לא יהיה קשר, תגידי, באמת ככה. אבל מי אמר לך? בפועל, יכול להיות שהיומה אני לא שם. יכול להיות שהחוויה שלי היא חוויה אחרת לגמרי. יכול להיות שאני רוצה דברים שהתורה אומרת אסור לרצות. יכול להיות שאני לא רוצה דברים שהתורה אומרת כן צריך לעשות. יכול להיות. בפועל. נקודת הפתיחה. אנחנו הולכים למסילת שרים. מסילת שרים זה מסילה. קו ישר אחד. מה ההגדרה הגיאומטרית של קו ישר? למדתם גיאומטריה, נכון? בכיתה ז'. מה זה קו ישר? הדרך הכי קצרה בין שתי נקודות, נכון? כן, מקובל? כן. אז יש שתי נקודות. מה שתי הנקודות? מסילת שרים זה קו ישר. תמתחו קו בין שתי נקודות. נקודה אחת זה הקדוש ברוך הוא. נקודה שנייה זה את. איפה את? זה לא משנה איפה את. יכול להיות שאת קדושת עולמים, יכול להיות שמחשפה מרושעת. אבל את מקבלת החלטה שאת יוצאת לדרך. ואת מותחת מסילה. מסילה זה קו. מסלול. שמתחיל פה ומגיע לשם. ומכל נקודה שאת נמצאת אפשר למתוח קו. הדרך הכי קצרה, מה המרחק של הדרך הכי קצרה בין שתי הנקודות האלה? לא יודע. ברגע שתגיעי באותו יום אמרתי לך תעזבי את העולם ותעברי למקום אחר. כל עוד אנחנו פה אנחנו על המסלול הזה. יותר ויותר ויותר עולים לבית אלוקים שנזכה בירושלים, אבל בעיקר בית אלוקים הפנימי שבתוכנו. אז הרמח"ל לא שואל אותך איפה את נמצאת, זה לא משנה איפה את נמצאת. יכול להיות נמצאת במקום טוב, מקום גרוע, מקום הרבה יותר מגרוע. זה איפה שאת נמצאת, משם את יכולה להגיע לאלוקים. אבל נקודת הפתיחה הרבה פעמים כזאת היא, שמה שכתוב בתורה ומה שכתוב בי זה שני דברים שונים. זאת החוויה, זאת החוויה. ואז למה יש לי יצר? אז בכלל לא שאלה. אז אני אלמד פה הרבה דברים, אבל זה קשה לי, אבל זה קשה לי. לפעמים זה קשה, לפעמים זה עוד יותר קשה, לפעמים זה הרבה יותר קשה, לפעמים זה גם נחמד, קשה. אז כשזה קשה לי, לפעמים אני מצליחה. אנחנו יודעים כולנו שאסור לדבר השונה. אז זה ברור שאסור לדבר השונה, אבל זה פשוט שאסור לדבר השונה. אבל זה קשה לי, לפעמים. זה קשה לי. אז מה את עושה כשקשה לך? חזקה. וכשעוד יותר קשה, עוד יותר חזקה. כשעוד יותר קשה, עוד יותר חזקה, עוד יותר קשה. אז יש סדקים לפעמים. לפעמים הסדקים מתפשטים, לפעמים מתפורר הכל. ואת אומרת, טוב, מה אני אעשה? אני לא מצליחה. טוב, אני על הפנים. מה אני אעשה שאני כזאת על הפנים? מה אני אעשה? מן אמירות מיואשות כאלה. הרמח"ל רוצה להחזיר לך את האמון בעצמך. הרמח"ל אומר לך שאת, זה יאמר כמו סיסמה, אבל אני מקווה שהסיסמה הזאת תשכנע לאט לאט, תהליך ארוך. הרמח"ל אומר לך, את תורה. בתורה זה לא איזה ספר שכתוב מה אלוקים רוצה שתעשי. בתורה כתוב מי את. בתורה כתוב מי את. את לא מרגישה ככה, כן. לא כתוב מה את מרגישה. כתוב מה את בנשמה, מי את באמת. מה תמון בך. כל עבודה חינוכית היא כזאת, נכון? אנחנו יודעים, אתם תהיו מחנכות, נכון? בעזרת השם, אתם כולכם תהיו פה מחנכות? בטח. חלק יעשו את זה בכיתה, חלק יעשו את זה בתור אמאות, חלק יעשו את זה כשהם ילכו ברחוב, חלק יעשו את זה בדוגמה אישית. אנחנו גם מחנכים. ומחנך צריך להאמין בתלמידים שלו. בטח. לא להאמין לתלמידים שלו, אלא להאמין בתלמידים שלו. מה ההבדל הגדול בין להאמין לתלמיד לבין להאמין בתלמיד? הבדל עצום, נכון? להאמין לתלמיד זה שהתלמיד אומר לי משהו ואני מאמין לו. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון, לפעמים הוא עובד עליי. ואם יש לי קצת שכל, אז אני יודע שעובדים עליי, אני לא פרייר. להאמין למישהו זה לא פשוט שצריך להאמין לו. יש אנשים שהם משקרים את עצמם או אותי, או מנהלים מניפולציות, ולא תמיד, גם אם אני מאוד אוהב וגם אם אני מאוד מאמין בו, אני לא מאמין לו תמיד. מה זה מאמין בו? מאמין בו זה משהו הרבה יותר מורכב. מאמין בו זה מסוגל לזהות את נקודת הטוב שבקרבו. מסוגל לגעת בה, זו אמנות מאוד גדולה. מסוגל לזהות, להרגיש, לחוות, לא את מה שקורה עכשיו. עכשיו אולי על הפנים. אבל בפנים, הבחור הזה הוא לא סמרטוט. בפנים אפשר לזהות את הגודל, את התקווה. זה מי שמחנך אמיתי צריך לעשות. ולהאמין במישהו, זה הרבה פעמים להגיד, תפסיק לשקר עליי, זה לא יעזור לך. זה בטח לא יעזור לי. זה לגעת בגודל, אפשר לעשות את זה. חייבים לעשות את זה. ואפשר גם בלי מילים, אולי בעיקר בלי מילים, לגעת בגודל. להאמין במישהו זה כמו להאמין באלוקים. מה זה להאמין? זה מושג שמדבר עליו הרבה השנה. אבל זה להיות מחובר. זה כמו לאהוב מישהו, זה להיות מחובר אליו. סוג אחר של חיבור. אפשר להיות מחובר לאלוקים, אפשר להיות מחובר עם מישהו. עם ילד שלי, תלמיד שלי. ולגעת במקומות שהוא לא מסוגל לגעת. וכשמישהו מאמין בי, אז הוא עוזר לי להוציא החוצה מקומות שלא ידעת שהם קיימים בתוכו. שהם יהיו סמויים בתוכי. אז מסילת ישרים, הרמח"ל בא לספר סיפור. זאת אומרת, זה לא כתוב פה, אבל כל הספר יושב על זה. שבאופן עקרוני, תורה תפורה עלייך. מה התורה? מה זה קשה לי עם התורה? מה זה קשה לי עם התורה? לדעת למה קשה לך עם התורה, אומר הרמח"ל? הוא לא אומר את המשפט הזה, זה, על זה יושבים כל המשפטים. לדעת למה קשה לך עם התורה? כי קשה לך עם עצמך. כי יש לך בעיות בזהות של עצמך. מי שמעשן סיגריות, ואני לקחת את הדוגמה הזאת, בסדר? יש פה הרבה בנות שמעשנות, אני יכול להמשיך עם הדוגמה הזאת, אני לא רוצה להטיף מוסר לאף אחד. אבל בתור דוגמה, אל תעלבו. מי ש... יש פה פינת אישום במדרשה? סגרתם אותה? ברוך השם. אז נניח מישהו מעשן סיגריות ובא הרופא ואומר, זה הורס לך את הריאות. נניח, בסדר? או שנמצא הלכה לשולחן ערוך כתוב, רבי, אסור לעשן סיגריות. אז הוא צדיק, הוא מה זה אוהב לעשן סיגריות? מה זה כיף לו? מה זה... אבל הוא צדיק, הוא מחפש שיטות של רבנים מקילים. יש רבנים מקילים, אומרים, פעם בשבוע אפשר סיגריה, בסדר? יש רבנים מחמירים, נניח, אבל הוא בסוף עושה מה שכתוב. הוא רוצה להיות צדיק. זה הרובד הראשוני. על זה הרמח"ל לא מדבר. שרוצה לקיים הלכה, שיפתח ספר הלכה. הרמח"ל בא אליך ואומר לך, את לא רוצה לעשן סיגריות. את לא רוצה. אתה תגיד לי מה אני רוצה? אני רוצה לעשן, זה עושה לי טוב. למה אני לא מעשנת? כי הרופא לא מרשה. למה הרופא לא מרשה? כי זה מפחם את הריאות. זה עלול לעשות סרטן, זה יזיק לי. אין לי ברירה! אני רוצה להיות ברירה. אין לי ברירה! אני רוצה לעשות מה שאלוקים אומר. אומר לך הרמח"ל לא. אז מי את הרמח"ל? אומר לך הרופא, לא, 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 לא. אני יודע שכפך עם הסיגריות, אבל זה טעות. הסיגריות לא טובות לך לא בגלל שהן מפחמים את הריאות. בגלל שהסיגריות לא טובות לך, לכן הן מפחמים את הריאות. זאת אומרת, הקושי בגוף הוא מבטא קושי בנפש, ברוח, בנשמה. זה שהסיגריות עושות את הבריאות, כי זה יכול להיות כל כך נחמד אם זה לא היה הורס. לא נכון, לא נכון. כי אלוקים ברא לך את הגוף. וזה שסיגריות הורסות לך את הגוף, זה אומר שסיגריות הורסות לך גם את הנפש. זאת אומרת, נניח שאני אמציא סיגריות שלא הורסות את הריאות. נניח. זה הנזק יהיה אותו דבר. הנזק הוא בנפש. סיגריה, אני אומר כמו ש... זה לא הדרך שלי להתמודד עם המצוקות שלי, עם הלחצים שלי. סיגריה מרעילה לי את הנפש. לכן בסוף היא גם מרעילה את הגוף. זה לא בתודעה. זה לא בתודעה, זה בעומק. בעומק. הרפואה לא מבינה מילה ממה שאני אומר, זה לא, היא לא עסוקה בזה. אני מדבר על הרמח"ל. את תורה. יש דברים בתורה שאת אומרת, וואו, זה קשה לי, כי קשה לך עם עצמך. אני אתן דוגמאות, אני אסביר. את תורה. את בת של אברהם אבינו, ואת בת של שרה. ואם כליותיו של אברהם אבינו נעשו כשני רבנים, גם הכליות שלך, הדבר הכי טבעי לי ולך בחיים זה תורה. זה לא מחובר למה שקורה עכשיו בשטח? לא את, כל ישראל. כל ישראל. בטח אלה שגרים בארצל. אז יש חסימות, יש קשיים. ובספר הזה, הרמח"ל, התנועה שלך אל אלוקים, בעצם התנועה שלך אל עצמך. דרך לא קלה, זה דרך לא פשוטה. בכלל, התורה לא עושה לך את החיים קלים יותר. מה התורה עושה לך את החיים? יפים יותר, עשירים יותר, מלאים יותר, איכותיים יותר, נכונים יותר. אבל ימשיך להיות קשה. ואולי אפילו תחשיב בסוף שזה לא רע בכלל שקשה. כן? ימשיך להידרש מאמץ והשקעה ונכונות להקריב קורבנות ולשלם מחירים. אבל הרעיון היסודי זה את לא עושה עבירות כי את מנובלת. לא, לא. את גם לא רוצה לעשות עבירות כי את מנובלת. כי משהו בתוכך את מחמיצה. יש לך תקיעויות, יש לך מקומות שאת לא מבינה את עצמך. ככל שתביני יותר את עצמך, אז ככה יותר תשתחררי. אני מדבר עכשיו בלי דוגמאות, נכון? אז אני אתן דוגמאות, זה יעזור לכם הרבה יותר לקלוט מה אני מתכוון, מה המחל מתכוון לפחות. אנחנו קוראים חיבור שחובר לא כדי ללמד לבני אדם את אשר לא ידוע, אלא להזכיר לי מה שאני יודע ושוכח בו זמנית. מפורסם ונעלם בו זמנית, משהו מוזר כזה. משהו מוזר שהתשובה לו נמצאת בפערים שיש ביני לבין נשמה שלי, ביני לבין... כשאני אומר נפש, גוף, נשמה, אתם יודעות מה אני מתכוון? אני אסיים בזה בקצרה. שתהיה לנו אותה שפה, נעשה תיאום כוונות. יש שלושה מושגים בסיסיים שמשתמשים בהם בהרבה מקומות, או ארבעה מושגים, בסדר? גוף, נפש, רוח, נשמה. בגדול. גוף זה המכונה שלא תיאמן. הגוף שלנו, הרקמות שלנו, זה אין מה לדון בו יותר מדי. אחרי זה יש נפש, רוח, נשמה. נגיד ככה, נפש זה מי את עכשיו בפועל. האופי שלך, האישיות שלך. למשל, תנו לי משל, איזה מידה, תכונה. אני עכשיו מאוד קמצנית, בסדר? אני עכשיו מאוד... למה אני קמצנית? ככה נולדתי. היו לי טראומות עם כסף, ככה חונכתי, לא משנה. אני עכשיו מאוד מאוד קמצנית, באופי שלי. אני לא מדבר על התנהגות דרך אגב. יכול להיות קמצנית שנותנת הרבה צדקה? בטח יכול להיות. למה? כי היא צדיקה, אז היא נלחמת בקמצנות שלה, בסדר? התנהגות זה גוף. אני לא מדבר עכשיו על הגוף. אני מדבר על תכונת הנפש. אני מאוד פחדנית, או אני מאוד פזרנית, או אני מאוד אמיצה, לא משנה. כשאנחנו אומרים נפש בכל הספרים, תמצאו את המילה נפש, הכוונה, איפה האופי שלך עכשיו נמצא בפועל? לא איך את מתנהגת, ולא מה את רוצה להיות. אני מאוד מאוד פחדנית, אבל אני לא רוצה להיות פחדנית. אני רוצה להיות אמיצה. אני קוראת איזה ספרים, ושומעת איזה שיעורים, ועושה תרגילים. אני רוצה להשתנות. המקום שאליו את רוצה להשתנות זה רוח, בסדר? נפש זה מי את עכשיו, רוח זה מה הרצונות שלך. רוח דוחפת את העננים, נכון? רוח מחוללת תהליכים. רוח זה שאיפות, רוחניות. בסדר? אני במקום מסוים, במקום X, איפה אני רוצה להיות? יש רוח טובה ויש רוח רעה. רוח טובה זה כשאת רוצה להתגדל, רוח רעה זה כשאת רוצה להתקטן. יש כזה דבר? כן, יש כל מיני תרבויות. תרבויות זרות שגוררות בני אדם טובים למקומות לא טובים. מחוללות בהם שינוי, בטח שכן. יש בנו נפש, זה מי אני? אני, מה זה משעמם אותי התפילה? לא רוצה להתפלל, אבל אני כל כך רוצה לרצות להתפלל. כי יש מי שכבר רוצה להתפלל בנפש. יש מי שלא רוצה להתפלל, אבל היא באמת רוצה לרצות להתפלל. מי שרוצה לרצות להתפלל, אז ברוח שלה היא מחוברת לתפילה, בנפש עוד לא. ויש מי שבנפש שלה כבר רוצה להתפלל. הנפש זה המפה האישיותית שלי. איפה אני עכשיו? שוב, לא מה אני רוצה ומה כדאי. הרוח שלך זה העולם התרבותי שלך, השאיפות שלך, ומה את משקיעה, מה את רואית. מה זה נשמה? נשמה זה מה אלוקים רוצים ממך, זה מי את באמת. נשמה זה חלק אלוקים ממעל, נשמה זה מה אלוקים רואה בך. זה מה את מסוגלת להיות. בעצם קיים פער אדיר בדרך כלל בין הנפש לבין הנשמה, נכון? בנשמה את משה רבינו, בנשמה את שרה אמנו, בנשמה את קודש קודשנו. בפועל יש פערים. אבל הפערים האלה מגשרים בעזרת רוח. הגישור המרכזי זה תורה. בעזרת תורה מגשרים על הפער הזה. יש אנשים עם נפש מאוד גדולה ורוח מאוד קטנה. יש אנשים עם נפש מאוד קטנה ורוח מאוד גדולה. אתם יכולים לדמיין דבר כזה? אנשים עם נפש גדולה ורוח קטנה. כן, אנשים שבאופי הטבעי שלהם הם מקסימים. טובי לב, נדיבים, דואגים, עושים, אבל העולם הרוחני שלהם הוא קטן מאוד. מה שהם מאמינים בו, מה שהם לומדים בו, הדעות שלהם, דעות מאוד גרועות. יכול להיות דבר כזה. יכול להיות. יכול להיות הפוך. אדם שהאישיות שלו היא מאוד מסוכסכת. אישיות מאוד פצועה, יש לו הרבה מידות רעות, אבל הוא כל כך רוצה להשתנות. והוא קורא ספרים, והוא שומע שיעורים, והוא לומד, יכול להיות. יכול להיות. עולם בריא זה עולם, עולם אמיתי. עולם של אברהם, יצחק ויעקב, שרה וכרמל, יודע. עולם עתידי כזה זה שהנפש, נגיד ככה, הגוף, הנפש, הרוח והנשמה, אותו דבר. מה שאלוקים רצה ממך, זה מה שאת כבר בפועל. את נביאה. רובנו עדיין לא התנבנו פה, נכון? אצל רובנו יש פערים די משמעותיים. ולפעמים אנחנו מרגישים מלחמות גם. איפה כתוב מה הנשמה שלך רוצה? זה כתוב בתורה. בתורה לא כתוב מה אלוקים רוצה, כתוב מה את רוצה. לא בגוף, בנשמה. יכול להיות זה רחוק ממך, יכול להיות זה הרבה יותר רחוק ממך, יכול להיות זה קרוב אלייך. איך אנחנו בונים גשר על פני תאום? איך אנחנו סולים דרך לא לעשות את מה שהוא רוצה? לזהות שזה הרצון שלנו, זה ספר מסייע שם, ושם הוא צועד בעזרת השם. כל טוב, שלום.